אתם מאזינים לסאפ איר, הפודקאסטים של רדיו כל הנגב במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר.
זה תמיד חיים או מוות. ישראל היא החיים, פלסטין היא המוות, ולפעמים זה ההפך. פלסטין היא החיים, ישראל היא המוות. אין בו אפור, יש או שחור או לבן, ואני אוהבת לקחת מכל צבע.
הבחורה הצבעונית ששמעתם עכשיו היא סונדוס סריה, בת 24 מכפר חורה שבנגב. היא תלווה את הפרק הזה של זומין, הפודקאסט שמפרק את ההגדרות מהאנשים. אנחנו מזמינים אתכם לשמוע את הסיפורים האישיים מאחורי הסטיגמות. הפרק הזה יעסוק בקונפליקט של סונדוס בין הזהות שלה כערבייה מוסלמית לבין החיבור שלה לחברה היהודית.
יש הבדל בין יהדות לבין ישראליות. יש לאום ויש דת. יהדות זה דת, ישראל זה לאום. אז הלאום שלי זה ישראלי, והדת שלי זה מוסלמית. אני חושבת שכולם מצפים ממך, בגלל שאת מאמינה בדבר מסוים, להשתלב בתוך הדבר הזה. גם בתוך הבית יש מורכביות. אמא שלי פלסטינית פלחת. אבא שלי ערבי ישראלי בדואי. כשהם שואלים, מה ההגדרה שלנו? הוא היה אומר, אתם ערבים פלסטינים שגרים במדינת ישראל. יש פלסטין ויש ישראל במשפט אחת. אני יכולה להגדיר את עצמי ככה, וזה בסדר. אני מבקרת קרובי משפחה פלסטינים. יש לי דעות אחרות, יש לי דעות שונות, ולהם יש דעות שונות. מתפתח שיח מאוד חריף. אתם גרים עם יהודים, אתם אוהבים יהודים, אז אתם בוגדים. היה לי שיח עם הדוד שלי, והוא אמר לי, כל יהודי שאת תפגשי ותשבי איתו, בתוכו הוא רוצה להרוג אותך. ואני, מצד השני, שיש לי מלא חברים יהודים, אני לא מצליחה לעכל, אבל אני מצליחה להבין מאיפה זה בא.
למרות העזרות על החברה היהודית שהגיעו מהבית, היא בחרה ללמוד במכללת ספיר, ובכך נחשפה לתרבות הזו.
בחצי שנה הראשונה, אני באמת, אבל באמת הייתי מזועזעת. ותמיד הייתי בוכה ואומרת, למה לא הלכתי לאוניברסיטה, כמו למשל בחברון? לא ידעתי לדבר עברית. ידעתי לקרוא ולכתוב, אבל לא ידעתי לדבר. הסתובבתי עם תחושה של שונה, של מוזרה. כאילו המחשבה הזאת על יהודים שונאים אותנו, התגשמה לי. הצעד הראשון בא ממני. אני בן אדם מאוד חברתי. אז לא זה מה שהפריע לי, אבל מה שהפריע לי באמת שאני תמיד היוזמת. וזה באמת לא הרגשה נעימה. כולם אומרים שהם רוצים להכיר, מתעניינים בתרבות, הם רוצים לשנות דעות לגבי החברה הערבית, אבל אף אחד לא מנסה. העובדה שאני מזמינה אליי הביתה, כשאתה אומר לי, אבל זה לא מסוכן, גם אם זה בצחוק. זה בוגעני.
פרי השפה, התרבות ואפילו הצחוקים היו שונים ממה שהכירה לפני.
אני רגילה בבית לומר, אללהו אכבר. כאילו, אללהו אכבר עליך, יענו. אז הייתי במקום שהוא מלא באנשים יהודים. ואז פתאום יצא לי, אללהו אכבר עליך. ואז שקט, דממה.
סונדוס הצליחה לשחרר מדעות קדומות. ולפתח תפיסות חדשות.
מי שהכיר אותי בשנה א' והכיר אותי בשנה ג', הוא יכול להצביע על זה שאני מאוד השתניתי. מסטודנטית בשנה א' שדי לא סגורה על עצמה, די לא יודעת איך לגשת לאנשים, במיוחד כשהם לא מהתרבות שלה, לא מהחברה שלה, שהיא לא יודעת איך להתנסח, באיזה מילים לבחור. חוץ מזה שהם יהודים לא ידעתי כלום. עכשיו אני, וואו, פסיכי ממש איך שאני השתניתי בשנה, זה בלתי נתפס. אני מכירה הרבה יותר ממכם, על התרבות שלכם, על החברה שלכם, על איזה אנשים אתם, על האוכל, על התוכניות, על המוזיקה, על הכל.
הפלייליסט של סונדוס קיבל רענון די מפתיע.
נועה קירל, עדן בן זקן, איתי לוי, אייל גולן.
היא שמחה לגלות שסגנונות המוזיקה החדשה מזכירים לה את הזמרים עליהם גדלה בבית.
מאוד אוהבת לשמוע את הגוונים האלה בתוך המוזיקה, זה עושה לי טוב, כאילו, וואלה, יש חיבור בינינו, בואו נדבר.
סונדוס מצאה את המקום שלה בין החברים, אבל כשהגזרה מתחממת, אז גם הרוחות מתחממות, והיא מוצאת את עצמה שוב באמצע, קרועה בין שני העולמות, בצורה אפילו יותר קשה מהרגיל.
מאוד כאב לי שאומרים, את לומדת באקדמיה, אנחנו נותנים לך הזדמנויות. זה כזה מרגיש לי מה זה מגוחך, מה זה לא נעים, מה זה לא יפה. והתחושה הזאת של להרגיש שאני כפויה טובה בגלל שאני מזדהה עם העם שלי, זה מאוד קשה. מאוד כאב לי, כאילו, ששיתפו סרטון של לי זה מישהו שקורא מוות לערבים. כאילו, בוא, עכשיו אני נמצאת פה ואני ערבייה, קצת כבוד. מחבלים גם אני נגד מחבלים. אנשים שמקווים ורוצים לעשות רוע במדינת ישראל, גם אני נגדם. אבל לבוא במשפטים כלליים, כמו מוות לערבים, כמו לא מגיע להם לחיות בו, כשלח אותם לעזה, כשאני נמצאת פה, זה מה זה רוע של אנשים? זה לא נעצר שם, זה העולם. אני הייתי מוקפת בזה מכל הצדדים. ואני בוטחת את הסטטוס של חברים ערבים, והם מעלים כאילו מוות ליהודים. לא רציתי פשוט להיות הידה על הדיונים חסרי הטקט וחסרי המשמעות. יש אנשים שרוכשים את השנאה, אבל השנאה זה לא מה שעושה את הבן אדם. זה לא באמת הוא, זה הכעס. זה לא באמת הבן אדם עצמו, אם הוא מוציא מילים מהפה שהן מילים רעות, זה לאו דווקא הוא. זה פשוט מצב, זה צריך להפנים ולהבין שהכעס והשנאה הם מצבים והם נרחשים והם לא נלמדים. ואם אנחנו למדנו לסנוע, אנחנו צריכים לחפש איפה למדנו לסנוע, איזה חוויה גרמה לנו לסנוע, ולעשות חוויה מתקנת. כי אם למדנו לסנוע, אנחנו גם יכולים ללמוד לאהוב.
אז איך לומדים לאהוב? אולי בזה שמתחילים להכיר אחד את השני.
כשהיינו ילדים, אני זוכרת שאבא שלי היה לוקח אותנו לשכונות של יהודים, והוא היה מסתובב בין הבתים, וואו, איזה בתים יש להם, איזה תרבות יש להם. תראי, תראי, הם בשכונה שלך עכשיו, הילדים משחקים בשמש. תראי בו, אין אף אחד משחק ברחוב, אין קולות, אין רעשים. אבא שלי אהב מאוד את סגנון החיים. החוויה הזאת נחרטה לי עמוק בראש, אני לא שכחתי ממנה, אני לא אשכח ממנה גם. זאת הפעם הראשונה שאני נחשפת לתרבות אחרת, גם אם זה מרחוק.
מערכת היחסים ביניהם תמיד הייתה מורכבת.
אבא שלי היה בן אדם אלים. הוא לא היה מרביץ, אבל היה מאיים. כשהייתי ילדה, חשבתי שאני שונאת אותו. ואיכלתי. שאלווי שתמות, ותפסיק את הרעש הזה בבית. תפסיק את הצעקות, תפסיק את הקולות. למה אתה מתעצפן על כל דבר? למה אתה כזה? למה אתה אבא כזה? רציתי שקט. זה מה שאני אוהבת, שיהיה שלום, שתהיה אהבת חינם. וכשזה לא היה קורה בתוך הבית שלי, היה קשה לי להוציא את זה החוצה.
עד שיום אחד, בגיל 12, קרה אירוע ששינה את חייה.
זה היה יום שלישי, שעה 6 בבוקר. אני זוכרת שהרגשתי שמשהו רע הולך לקרות. היה לנו טיול בבית ספר לפני, והיה המצב הכלכלי שלנו בבית מאוד קשה. באתי לבית, אמרתי לאמא, יש לנו טיול שנתי. היא לא אמרה כלום. ואז ידעתי שאין לה כסף, אין לנו כסף. ואז אמרתי, את יודעת אמא? לא בא לי, אני באמת לא בא לי ללכת לטיול הזה. למרות שהייתי מחכה לטיולים כאלה, ילדים, אנחנו אוהבים טיולים. באותו היום בבוקר אמא שלי העירה אותי, אמרה לי, בואי, אני חתי לך את התיק, קחי את הכסף, תתני למורה שלך. ואז פתאום קיבלתי מין כאב לב מאוד חזק, ואמרתי לה, אבל אני רוצה לבלות את היום האחרון עם אבא. ואז היא אמרה לי, כשתחזרי מהטיול, את תבלי איתו. אז אני זוכרת שהסתכלתי אליו, ואמרתי, יש לי את כל החיים לחבק אותו ולראות אותו. אבל בתוכי הייתה הרגשה מאוד מוזרה, לא ידעתי להסביר אותה. ויום אחרי, קמתי בבוקר על הצעקות. אבא שלי היה בסדר גמור, הם התעוררו שניהם. הוא ביקש ממנה להכין קפה, הוא שם את המכשיר הזה של הנשימה. אמא הלכה למטבח, רק הפעילה את הקומקום, כאילו שניות. והיא חזרה, פתאום הוא לא פה. לקח לי כמה רגעים לעכל שזה המציאות, שאני לא חולמת.
אמא שלי הייתה מחוץ לדלת, בוכה, הדמעות שטפו לה את כל הפנים ואת כל החזה, ואני מסתכלת אליה וכאילו, כל מה שאומרת, אבא שלך, אבא שלך. ואז רצנו לכיוון הכל, אבא שלי היה שוכב על הספה, ללא נייה, ואז באותו רגע הבנתי שזהו, שנגמר. באו השכנים וחיבקו אותנו וניסו לומר שהכל יהיה טוב, עכשיו הגיע האמבולנס, אבא שלכם יהיה בסדר. ואני זוכרת שאח שלי צעק, הוא לא יהיה בסדר, הוא מת. אחרי שאבא שלי נפטר הייתי תמיד מתעוררת לפני כולם והולכת לבדוק אם הם נשמים, ואז כשאני רואה שכן נושמים אני נרגעת, טוב, לא קרה להם כלום, זה לא יקרה שוב. וזה נמשך תקופה, ואז עם הזמן הפסקתי וזה חזר לאחרונה.
אחד הטריגרים שעוררו את החרדות מחדש היה פטירתו של שכן קרוב, מה שגרם לה להבין שהיא לא איבדה לגמרי את המוות של אבא שלה.
לא הספקתי להכיר אותו, ועכשיו בגיל הזה שאני באמת מצליחה, אני רואה איך אני דומה לו, איך זה מתבטא בזהות, בהגדרה שלי לעצמי, והיה תמיד חסר לי לשאול אותו אם זה בסדר שאני מגדירה את עצמי ככה, אם זה בסדר שאני אוהבת מדינת ישראל. באמת זה אומר עליי שאני בן אדם רע, בן אדם שלא אכפת לו באמת מהעם שלו, כי ברגע שאתה אוהב מדינת ישראל אז זאת אומרת שאתה שוכח את כל מה שעבר העם שלך.
כחלק מההתמודדות שלה עם החרדות היא פגשה דרך האינטרנט מטפל בשם יוגב.
אני דיברתי איתו כי ידעתי שהוא מטפל בשיטת NLP. שאלו אותי אם אני רוצה שהמטפל שלי יהיה ערבי, ואני אמרתי לו, אני רוצה שהמטפל שלי יהיה יהודי, כי יש לי שפה שאימצתי וחוויות שלא רציתי לדבר עם בן אדם שהוא מהעדה שלי. בגלל שאנחנו מגיעים ממקום שמרני ודתי ומוסלמי וזה, יש חוויות שאני לא יכולה לפתוח עם מטפל ערבי.
זו הייתה בין הפעמים הראשונות שלה בעיר יהודית לגמרי לבד.
זה היה מאוד מפחיד, כי כשהגעתי לשם, אני עם כיסוי ראש באשקלון, ואני רואה איך מסתכלים אליי, לא מבינים מה אני עושה פה. ואז פגשתי אותו, והוא היה בן אדם מאוד מוזר. כאילו, מוזר בקטע טוב. כי אני זוכרת כשפגשתי אותו, אני אמרתי לו, יש לי התקפי חרדה. אז הוא אמר לי, תגדירי התקפי חרדה. הוא היה מעשן סיגריה בחוץ. ועדיין לא הכנסנו לקליניקה. אמרתי לו, התקפי חרדה זה מחשבות תוקפות וסימפטומים פיזיים. ואמר לי, שאל אותי שאלה, מחשבות זה מציאות? אמרתי לו, לא. אז אמר לי ש... מה שאת חווה זה לא התקפי חרדה, מה שאת חווה זה התקפי דמיונות.
הפרספקטיבה החדשה שהעניק לה גרמה לה להסתכל על העולם אחרת. היא חזרה להאמין בעצמה וביכולות שלה לעשות כל מה שהיא רק רוצה.
את יודעת, בעבודה כאילו את תמיד תרגישי כאילו עד כמה שמעריכים אותך בעבודה, את תמיד תרגישי שאת שייכת למישהו, שהמילה האחרונה היא לא שלך, את לא יכולה להחליט על משהו שאת באמת רואה לנכון. בא לי ש... להיות מנהלת חברה גדולה, שיהיו לי המון עובדים, שנעבוד ביחס מה זה טוב, אני אהיה המנהלת הכי מדהימה. לא השמחה נצחית ולא העצב נצחי. לא פלסטין נצחית ולא ישראל נצחית. לא מה שקורה לי נצחי ולא מה שלא קורה לי נצחי. בסופו של דבר כל מה שאני עוברת בו זה החלוף מתישהו. אני תמיד אומרת שאם לא היה דת ואם לא היה לאום, העולם היה מקום הרבה יותר יפה. אם זה היה קורה, אני הייתי יכולה להיות הבן אדם הכי מאושר. ויש הבדל בין אושר לבין שמחה. כשאתה שמח אתה יכול לסמוך והשמחה לטווח קצר וזהו, אבל כשאתה מיושר אתה מיושר לנצח, והאושר הזה לא נלקח ממך.
אתם האזנתם לזום אין, הפודקאסט שמפרק הגדרות מאנשים. אני אורי עוז, הפיקו איתי לילך ביטון ונועם תדגי. תודה מיוחדת לסונדוס סריה על הפתיחות והשיתוף האמיץ של הסיפור שלה. אתם מוזמנים להמשיך ולהקשיב לעוד פרקים בסדרה.